הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום רב ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, אנחנו ברדיו קול חי, 93 FM ו-92.FM. השעה היא 10, כבר ו-6 דקות, התוכנית עניין משפחתי. כמו בכל יום שלישי, שהוכפל בו כי טוב, היום תתווף תבט, עדיין אצלנו בכל אופן, באזור המרכז, קצת שמש בחוץ, אבל כבר רואים באופק את השלג, הצפוי לנו בהמשך, קר, קר אפילו מאוד, ואנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו שפע רב מהשמיים, שפע של גשמים שיהיו לברכה, והשנה הזאת אנחנו בעזרת השם נהיה ערוכים ומוכנים לקבל אותו. והנה אנחנו כאן כדי להנעים לכם את השעתיים הקרובות. השבוע, כמו בכל שבוע, נכיר נשים שתספרנה, תשתפנה, תרגשנה ותחזקנה אתכם וגם אותי בניסיונם האישי והמקצועי. איך אפשר להשתדל לעבוד, לפעול ולהתקדם? בראשית נוקיר תודה ליעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר על הצד הטכני וגם המוזיקלי. אז מה יהיה לנו פה היום? תכף אנחנו מתחילים חומש חדש, חומש שמות. אנחנו ניגע בנושא הזה, נפגוש בשמות מיוחדים במינם של מרועיינות שיהיו פה בהמשך. נפגוש בשמות של שתי האימהות, המילדות החשובות, יוכבד ומרים, שמוכרות לנו כשפרה ופועה, המוזכרות בפרשת השבוע. במסגרת הפינה לחיות עם הזמן, נלמד איך אנחנו יכולים לחיות ממש, ככה, את פרשת שמות בזווית אישית, נשית ויהודית. הגברת מינדי שמרלינג תהיה פה. קווי הטלפון כבר פתוחים, ואתם מוזמנים, מוזמנות, להתקשר לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו. היא תפתור לכם בעיות הקשורות בניקיון. מספר הטלפון 1-900-52-92-93. נתחיל עם פרשת שבוע. אז ככה, פרשת השבוע, פרשת שמות, פותחת בעבדותם של בני ישראל במצרים ובשעבודם המר. למרות הדיכוי, הקשיים וההשפלות, בני ישראל התחשלו בלהט כור ההיתוך של הגלות. הגאולה שנגאלנו בסופו של דבר נזקפה במיוחד לזכותן של הנשים היהודיות. כתוב, בזכות נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. התרומה החשובה ביותר של הנשים באותה תקופה, היא שהן היו מוכנות להביא ילדים לעולם, למרות תנאי החיים הבלתי נסבלים. יותר מזה, הם עודדו את הגברים להקים משפחות במשך תקופת השיעבוד הקשה. התלמוד מספר איך אותה נשים היו מרגיעות את בעליהן בשדות, מתקשטות, ומביאות אותם בהדרגה ליחסים, כי הודות למסירותן של נשות העם היהודי, נולד שם דור שלם. וכיום, אנחנו לא עבדים לפרעו. למעשה, אנחנו לא סובלים כל כך. הקשיים הגדולים ביותר בחיים שלנו, במה הם מסתכמים? תשלום משכנתה, תשלום ארנונה, תיקון תיבת ההילוכים במכונית. אפילו אלה מאיתנו החיים במצוקה כלכלית, עדיין חיים בתנאים הרבה יותר משופרים מחיי אבותינו שם במצרים. אבל אנחנו קיבלנו שטיפת מוח ממערכת הערכים החברתית שבתוכה גדלנו, ואמצעי התקשורת, שאם אדם יש לו אולי יותר מכמה ילדים, הוא ממש פרימיטיבי. אז כולנו יודעים שהמצווה הראשונה בתנ"ך היא מצוות פרו ורבו. וכולנו נקראים לבנות את העולם ולהכנס אותו. יש טוענים שהפסוק הזה היה רלוונטי אז, בימי קדם, כשהאוכלוסייה העולמית הסתכמה באדם וחווה ובעוד כמה בני אדם שהיה אפשר למנות אותם על כף יד. כיום, הם אומרים, אנחנו סובלים מעודף אוכלוסייה, מרעב, מעוני, ולכן המצווה כבר לא תקפה. ובכן, ידוע לכל שעודף אוכלוסייה לא מהווה בעיה בארצות ובקהילות עשירות. גם ידוע שניתן להתגבר על הרעב העולמי, אילו רק תקום תוכנית גלובלית הגונה לחלוקת מזון. ילד אחד שיוולד בתל אביב לא יגרום רעב בבנגלדש. אבל מאיזה צד שאנחנו לא מסתכלים על זה, ומתוך פרספקטיבה יהודית, מספר היהודים נמוך מאוד. עדיין לא השלמנו את שליש עמנו שהושמד בשואה. מספרנו היה אמור להיות גדול הרבה יותר כיום. כמובן שההתבוללות היא סיבה מרכזית לכך שמספר היהודים הולך ופוחת, אבל סיבה מרכזית לא פחות שאנו מקימים משפחות קטנות יותר. נראה כי היהודים תופסים את הכלל הקובע שני ילדים לכל משפחה ברצינות רבה יותר מכל השאר. אם כבר, מותר לנו שלא לקיים את הכלל הזה, כי אנו, כעם, עדיין עסוקים במילוי העבדות שלנו. בוא ניקח את שיעור היהודים בישראל כדוגמה. אחד הגורמים המחמירים ביותר את מצבנו במזרח התיכון הוא העובדה ששיעור ההתרבות של הפלסטינים גדול מזה של הישראלים. אילו לכל משפחה ישראלית היה ילד אחד נוסף, אז לא היינו כל כך תלויים בכמות העלייה ארצה של יהודים מהפזורות. טוב, אז השאלה הנשאלת, באמת זה עולה המון כסף לגדל משפחה גדולה? ובכן, בלי ספק במשפחה גדולה יותר יש יותר פיות להאכיל, יותר גופים להלביש, יותר נפשות לחנך, והמשמעות של כל אלה זה תקציב משפחתי גדול יותר. אבל זה גם שאלה של סדרי עדיפויות, של הקצאת משאבים נכונה, של החלטות נבונות, לבחור כלי רכב משפחתי במקום מכונית יוקרה, זה רק דוגמה אחת לדרכן של משפחות גדולות יותר להסתדר בחיים. בסופו של דבר, אנחנו שמים את מפתחנו בקדוש ברוך הוא, ובאמת מאמינים שכל ילד נוסף מביא ברכה חדשה מהשם יתברך לסייע לנו לגדל את הילד הזה. במשך שנים שמעתי בהמון אירועים, נשים שעברו את גיל הפוריות אומרות, חבל שלא הבאתי לעולם עוד ילד. שחקניות מפורסמות לא מעטות עסוקות בקריירה שלהם במהלך שנות הפוריות, או בעסקים שלהם, או בפיתוח האישיות שלהם. וכשסוף סוף הן מוכנות להקים משפחה ולחשוב באמת על הקיום, על העולם, על היהדות, על עצמם, זה כבר לא פשוט. השעון הביולוגי מתקתק והם נמצאים שם בשביל משהו אחר, משהו נעלם. ברוך השם, התברכנו במשפחה גדולה. במשך השנים שמעתי בדיחות והערות כששאלו אותי בפליאה כמה ילדים יש לך. התשובה תמיד היא אחד מכל סוג, אחד ומיוחד. אני יכולה בהחלט להבין את אותו רף שנמאס לו מכל המבטים הפוגעים שננעצו בילדיו. כל מיני אנשים פיקחים למיניהם, מקניטים בשאלות, מתי כבר תפסיק עם זה? ומה הייתה תשובתו? כשהגיע לשישה מיליון, ובכך הוא חותם את הדיון. כך שכל אחת ואחת מאיתנו צריכה להישמע לקריאת הלב, ואם את רוצה להביא לעצמך הרבה ברכה ונחת, שלא לדבר על נכדים, לשנים ארוכות, עוד ילד, עוד תינוק, עוד ילד יהודי, לא לתת למוסכמות, לקולות הרעים, לציניות, להשכלה, לכל הדברים, לממשלה, לכל מי שנמצא שם, להפחיד אותנו. משפחה גדולה יותר תהפוך אותך לגדולה מהחיים, ותעניק לך הרבה סיפוק ונחת למשך כל ימי חייך. סבתותינו במצרים היו גיבורות. אמונתן בנתה אומה. מי ייתן שנעשה את חלקנו, ובעזרת השם גם תבוא לנו גאולה.
פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, ויש לו חיים שלו, יש לו פנים שלא ראו עוד בעולם. פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, ויש לו צרכים שלו, יש לו דרכים שלא הלכו בהן מעולם. פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, יש לו תקווה שלו, יש לו תפילה שלו, יש לו ילדות שלו, יש לו מהות שלא תתגשם, עד שיבין שהוא לא שלם, וימצא לו אישה שתביא לו ברכה, ויעשו ויראו את הפלא שפתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, יש לו חיים שלו, יש לו פנים שלא ראו עוד בעולם. פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, יש לו צרכים שלו, יש לו דרכים שלא הלכו בהן מעולם. פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, יש לו תקווה שלו, יש לו תפילה שלו, יש לו ילדות שלו, יש לו מהות שלא תתגשם, עד שיבין שהוא לא שלם, וימצא לו אישה שתביא לו ברכה, ויעשו ויראו את הפלא שפתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, יש לו חברים שלו, יש לו אוהבים שלא יעזבו אותו לעולם. פתאום אדם נולד, יש לו מילים שלו, יש לו שירים שלא שמעו עוד בעולם. פתאום אדם נולד, פתאום אדם נולד, יש לו צעקה שלו, יש לו לחישה שלו, יש לו פשטות שלו, אבל יש לו מהות שלא תתגשם, עד שיבין שהוא לא שלם, וימצא לו אישה שתביא לו ברכה, ויעשו ויראו את הפלא, את הפלא שפתאום אדם עלה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
בוקר טוב, מינדי שמרלינג.
שלום מירי.
מנהלת מדרשיית בית שושנה בתל אביב, ויש לנו נושא כל כך מעניין היום. פרשת שמות, שמות, מאיפה נתחיל ולאן נלך עם, עם כל העושר הזה שיש שם בפרשה הזאת עבורנו,
כן,
אנשים.
כן, עושר אינסופי, אכן. זהו, פרשה חדשה, ספר חדש, סיימנו את ספר בראשית, ספר הישר, שבאמת מביא את כל סיפורם של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, ואז אנחנו מגיעים לבאלה שמות בני ישראל, שזה הפתיחה של ספר שמות, ובעצם הפתיחה של כל, של כל הספרים שמגיעים אחרי ספר בראשית, שהוא הבסיס להכל, אבל עוד לא מדבר עלינו, הבנים, ועל העבודה שלנו כעם. קודם כל נותן לנו את הבסיס, את, ה, את היסודות של הכל, שזה האבות שלנו, ועכשיו מתחילה העבודה, עכשיו מתחיל המקום הזה שלנו, של הבנים, של הקיום שלנו כעם, וכל העבודה שלנו מכאן ולהבא. ואיך מתחילה העבודה? ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. שתחילת העבודה שלנו זה לבוא מצרים, קודם כל לרדת, לרדת הכי הכי למטה שאפשר, ודווקא שם, משם אנחנו נצמח, ומשם אנחנו נגדל, ומשם אנחנו נהפוך לעם, וזה הבסיס, זאת ההתחלה של ספר שמות שמביא אותנו ככה, מסביר לנו מאיפה מתחילים ועד כמה כל ירידה, היא לא רק לצורך עלייה, היא מביאה לעלייה ולעלייה הכי גדולה שיכולה להיות. וזהו, פרשת שמות מלאה, באמת אין סוף דברים, רק לבחור מה, על מה לדבר. אבל ראיתי משהו ואמרתי, טוב, הנה זה נקודה מעניינת, פחות מוכרת אני חושבת, ואני בחרתי להתמקד בה. בפרשה מסופר שכשמשה גדל, הוא יצא והסתובב, ואז הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, ומשה הרבינו הרג אותו. הוא ראה אותו מכה יהודי והוא הרג אותו. למחרת הוא ראה שני יהודים רבים, ואז הוא אומר להם, רשע, למה תכה רעך? מה עונה לו היהודי? הוא אומר לו, הלארגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? זאת אומרת שהוא פתאום הסתבר למשה רבינו, שיודעים מה נעשה אתמול, וכעת הם בעצם שואלים אותם, זה מה שהולך לקרות עכשיו, והולכים כנראה להלשין לפני פרו. ויראה משה ויאמר, אכן נודע הדבר. ואז משה רבינו מפחד, יש פה יראה. על מה הוא מפחד? הוא לא מפחד רק על עצמו, הוא מפחד על כל העם. למה הוא מפחד על כל העם? אז המדרש אומר פה משהו מאוד מעניין. הוא אומר שמשה רבינו אמר, יש ביניכם לשון הרע, ואם יש ביניכם לשון הרע, היח אתם ראויים לגאולה. זאת אומרת שמשה רבינו פתאום נבהל ואמר, אם יש לשון הרע בין בני ישראל, אז איך אפשר שנגיע לגאולה? איך אפשר שיהיו זכאים לגאולה? כי כל התפקיד של משה רבינו היה להרים את בני ישראל מעבודת הפרך ומהגלות של מצרים ולהעביר אותם לגאולה. ופתאום דווקא המקרה הזה גורם לו לספקות וגורם לו לחשוב שיש פה בעיה. וכאן יש שאלה מאוד, מאוד פשוטה ומאוד קשה. כתוב שבגלות מצרים בני ישראל היו עובדי עבודה זרה וכל מיני דברים ירדו לממתק שערי טומאה. וכל הדברים האלו שהם באמת עבודה זרה, מה למטה ממנה. ובכל זאת משה רבינו לא חושב שזה יעכב את הגאולה של ישראל. מה הוא חושב שיעכב? דווקא אחת של לשון הרע. אז איך אפשר להגיד שלשון הרע זה כל כך חמור יותר מעבודה זרה, וזה מה שימנע את הגאולה? וההסבר הוא שבאמת עם ישראל עוד לא היה עם. הקדוש ברוך הוא עוד לא בחר בנו. רק היינו הבנים של האבות, שזה הבסיס שדיברנו עליו קודם של ספר בראשית, שהבנים של אברהם, יצחק ויעקב, שהנחילו לנו את האמונה, ונוצרה אומה שיודעת את השם, אבל זה עוד לא היה עם. אחר כך, במצרים חזרו לעבוד עבודה זרה, וירדו מהמקום הנעלה שהיה בזמן האבות, ואז הקדוש ברוך הוא בוחר בבני ישראל מהמקום הנחות הזה, דווקא מהמקום הנמוך כשהם שקועים בתוך ממתת שערי תומה. אבל שגם כשהם היו עובדי עבודה זרה וגם כשהם היו במקום כל כך נמוך, הקדוש ברוך הוא זה לא מנע ממנו לבחור את בני ישראל. למה? כי להפך, זאת בחירה אמיתית כשאין לה סיבה. כשבן אדם בוחר משהו שהוא אוהב יותר או שהוא טוב יותר, זה לא בחירה אמיתית. בחירה אמיתית היא דווקא בין שני דברים שאין לאחד מהם מעלה על השני. יש לי שתי בקבוקי שתייה ויש שם סוג אחד שאני יותר אוהבת, אז ברור שאני אבחר אותו, זה לא בחירה אמיתית. אם שני הדברים הם אותו דבר, אם שני בקבוקי השתייה היו בדיוק אותו דבר, ואני אבחר אחד מהם, זאת בחירה, כי בחרתי בלי שום סיבה. והקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל לא בגלל המעלות שלו, אלא בחירה אמיתית, בחירה שאין לה מעלה. אבל כשמשה רבינו ראה שיש בעם ישראל לשון הרע, שיש מקום של פירוד לבבות, שם הוא נחרד. למה? כי שם אומר שהקדוש ברוך הוא יכול לבחור בנו כעם, גם אם אנחנו עם נחות, בתנאי שאנחנו דבר אחד, בתנאי שאנחנו מאוחדים. ואם חס וחלילה יהיה פירוד בעם ישראל, אז לא יהיה לנו את הזכות להיגל, אז הקדוש ברוך הוא לא יוכל לבחור בנו. זאת אומרת שלכן משה רבינו נבהל, ולכן משה רבינו כשראה שיש חשש ללשון הרע בין בני ישראל, אז הוא אמר שחס וחלילה זה יכול להביא לידי זה שתימנע הגאולה. וזה הרבה יותר גרוע מכל שאר הדברים. ולכן יש פה גם נקודה מאוד מעניינת, שבעצם התשובה היא שמשה רבינו אומר, לכן הם ראויים לעבודת פרך. וזה נשמע כאילו עונש על ההתנהגות שלנו. אבל החסידות מסבירה, והרבי מלובביץ' מסביר, שזה לא עונש על ההתנהגות, אלא זאת התשובה וזה המענה כדי לתקן את המצב הזה של הפירוד ושל הלשון הרע. למה? כי על ידי עבודת הפרך זה שבר את הגאווה, ברגע שיש קושי ויש יבוד זה שובר את הגאווה, זה שובר את הישות, וממילא במקום שאין גאווה גם אין פירוד, כי בדרך כלל מה מביא לפירוד? כשבן אדם מחזיק מעצמו, כשבן אדם מלא בעצמו, ברגע שיש... שיש את הקושי ויש את השיבוד, זה גם עזר לבני ישראל להתאחד חזרה ולהתלכד חזרה, ולכן עבודת הפרך הייתה בעצם תרופה למכה, ומה שהביא לזה שיהיו ראויים לבחירה של הקדוש ברוך הוא בהם, וברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, אז כבר מאותו רגע אנחנו כבר הפכנו להיות עם, ואת זה כבר אי אפשר לבטל, זה כבר לא משנה מה נעשה, מה לא נעשה, אנחנו כבר העם של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו כבר בניו. אז דבר ראשון, זה הסוף הוא משמח שברוך השם הקדוש ברוך הוא בחר בנו והפכנו להיות לעם ישראל לבניו של הקדוש ברוך הוא. אבל הנקודה העמוקה היא באמת להבין את החומרה של לשון הרע ושל פירוד, שזה הרבה יותר גרוע מכל דבר אחר, ולכן צריך להיזהר כמה שיותר דווקא בדברים האלה, וכשנזהרים ומתחזקים באהבת ישראל, ממילא אומר הרבי מלובביץ', מתבטלות כל הסיבות לגלות. כי הגלות היא רק אם יש פירוד. וברגע שיש אחדות בינינו, אז מתבטלת הסיבה לגלות, ומיד יכולה להפוך לגאולה.
כן, רלוונטי יותר מתמיד. איך אמרת? זה דווקא משמח שהוא בחר בנו, אבל המשימה היא עדיין כאן, להימנע מלשון הרע. ומי כמונו יודעים שבימים האלה, ימי בחירות, העם, הרשת גואשת ומדברים ודיבורים כל מיני, כל פעם באמת... לחשוב, האם זה ממין העניין, או שזה לשון הרע וזה מיותר, זה באמת עבודה.
בדיוק, ולדעת שקצת להימנע וזהו, ותתבטל הסיבה לגלות, ותבוא גאולה, ואז הבחירות כבר לא יהיו רלוונטיות.
כן, כן. תודה רבה.
אבל נראה, אם יש לנו שנייה, אני רק חייבת להגיד לך שכל מילה בפתיח הייתה באמת מאוד, התחברתי, התרגשתי, נהניתי לשמוע, זה כל כך חשוב הנושא הזה, ובאמת כל הכבוד.
כן, אנחנו פה נשים, ויש לנו אחריות עצומה על עתיד עם ישראל, אז אנחנו באמת מביאות בכל שבוע את הכוח שלנו לידי ביטוי, וכך באמת נקשים את הייעוד שלנו.
כן, ולגמרי לפני הכל ואחרי הכל זה עוד תפקיד, אין בכלל ספק.
תודה רבה, תודה מינדי שמרלינג, מנהלת מדרשיית...
נעבור את הסערה בשלום, שיהיה לנו סופה נעימה, אני לא יודעת מה מאחלים, אבל כולם כל כך מתרגשים שבאמת יעבור בברכה.
כמו שאמרת, אנחנו רק צריכים להימנע, להיערך נכון, ואנחנו נהיה מוכנים. תודה ובשורות טובות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם מירי שניאורסון.
שלום ובוקר טוב לחנה רות אברהם.
שלום שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. אז אנחנו קצת שוחחנו, הזכרנו בתחילת התוכנית את המילדות העבריות שפרה ופועה מפרשת השבוע, ואיך אז באותם ימים הם כל כך עשו הכל בשבילנו כדי לילד ולהביא ולשפר ולפעות מול התינוקות האלה באותם זמנים קשים של מצרים. ומה המלחמה היום? היום גם אנחנו צריכים ככה לעבוד מאוד מאוד קשה.
כן, מאוד הייתי רוצה לדבר על היולדות בעצמם.
נו.
זאת אומרת, המילדות זה סוף הפרק הזה, אבל היולדות בעצמם הם אלה שברוך השם נכנסו להיריון וסחבו את ההיריון ועברו את הלידה בעצמם. זה פרויקט לא קטן ולא קל, וכל אחת עוברת את זה בצורה אחרת. וזה מפגיש את האימא בכל מיני תחושות, רגשות, מצבים, חוסרונים, כישלונות למיניהם, שזה מצב די מפרק את האישה, גם פיזית, גם נפשית, שם אותה במקומות לא...
באת לספר לנו דברים. כמה זה קשה, מה אנחנו לא יודעות, אבל תמשיכי, כן.
שצריך להסתכל על זה כדי שיהיה את הכוחות אחר כך גם לזוז משם.
הבנתי, להעמיק בקושי.
לפרק אותו כדי לפרק אותו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מבינות שזה אכן כך, זאת אומרת, אם אנחנו חוות את זה, זה לא אומר שמשהו פה לא בסדר, אלא זה, על זה מדובר, אז יותר קל להבין שאם נכנס לתוך תהליך שזה זה, חשוב גם, זה מה שיתן לו את הכוח בעצם לראות מה קורה אחרי. זה כמו השקעות בעסק. שאתה יודע שבשביל שעסק יצליח, אתה חייב להשקיע, לא יעזור כלום. אי אפשר להתחיל עסק ללא השקעות. עסק שלא משקיע, לא מצליח. זאת אומרת, שוב, גם השקעות לפעמים גם לא מצליחות, אבל אין דבר כזה שאיש עסקים ייכנס לעסק ויגיד, אני לא רוצה לשים אגורה בעסק, אני צריך שיהיה רווחים בלי שאני צריך להכניס כסף ולהשקיע. אין דבר כזה. גם בילדים, ילדים זה סוג של עסק במרכאות כפולות ומכופלות, אבל יש רווחים, יש חיים חדשים, יש ילדים שגם הם יביאו חיים חדשים, זה רווח עצום, יש השקעות. ובעיקר האישה היא זו שמשקיעה, גם הבעל לא חסר, גם בכל מה שקשור לפרנסה והליווי של האישה עם כל מה שהיא עוברת, אבל זה השקעה. זה השקעה בגוף, בנפש, בכסף, בזמן, בכוחות, במה לא. וכשאנחנו מבינים שלשם אנחנו הולכים, וזה התהליך וככה זה עובד, אז הולכים לזה בעיניים פקוחות, וזה לא מפתיע ולא מבהיל. וזה, מדובר על זה. ואז הולכים עיניים, נכנסים ל... מנהרה הזאת, אבל אחר כך רואים את הרווח.
מתי באמת רואים את האור? את האור בקצה המנהרה?
קודם כל אני בטוחה שכל אמא ברגע שרואה את התינוק מיד אחר הלידה זה אור עצום. זה אי אפשר לתאר את הרגע של האושר והתענוג של הרגע שרואים את התינוק והוא משאיר מבט או לא משאיר מבט, אבל יש משהו כזה מתוק בידיים עם כל הכאב, עם כל הקושי. זה רגע מופלא, זה רגע אלוקי, זה רגע נצחי, זה רגע מדהים.
כן.
ושם מתחיל פרויקט חדש של לגדל אותו פיזית, לחנך אותו, ויש רגעים יפים, יש רגעים ששווים מיליונים, כמו ללכת לאספת הורים ולשמוע שברוך השם הכל בסדר, כמו ללכת לרופא שעושה את כל הבדיקות והכל בסדר, כמו לראות אבקות של ילדים לפעמים בהתמודדויות מול חברים, מול אנשים אחרים, יש להם לפעמים רעיונות שאף פעם לא חלמנו עליהם, יש להם יצירתיות מדהימה שמרעננת אותנו ושמה אותנו במקום קצת יותר קליל ויותר שמח. משפחה עם ילדים זה משפחה עם שמחה, עם כל הרעש והבלגן הזה, המון המון שמחה, זה המון חיות,
אבל
זה
לפעמים,
המון עניין.
לפעמים יוצא שאת באמת מאמינה בזה וחושבת, וזה הבחירות של חייך, ואז מישהו שואל אותך, גם את מהמשפחה, מהמשפחות המרובות ילדים, בכלל המילה מרובות מזכיר לי קצת מרובה רגליים או משהו, ולרגע אחד שוכחים שזה ברוכת ילדים, ולא חלילה מרובת ילדים. ואיפה המקום הזה, הנקודה הזאת, שאני יכולה לקחת את הכוח שלי, ובאמת לדעת שפה נמצאת הברכה, ולא הדבר האחר?
תראי, אני בתור מנחה, יש איזשהו כלי שמאוד עוזר לי בכל מיני מצבים, והייתי רוצה באמת לחלוק אותו עם המאזינות, עם המאזינים, שיש את החווה ויש את הצופה. יש מי שחווה את החוויה מבפנים, ויש מי שמסתכל עליה מהצד. זה לא אותו מקום. זה ממש לא אותו מקום. יש את מי שמסתכל על האמא הזאת שמסתרכת עם עגלה של תאומים, ועוד שניים בצדדים, ועוד שלושה מאחורה, ועוד שניים קדימה, שזה נראה זוועה, כאילו הוא מנסה לחצות את הכביש, וזה פרויקט סוף העולם, שזה מי שצופה, וזה נראה לו משימה מסובכת מדי. ויש את האמא שהיא זו שסוחבת את המתוקים שלה, שהיא חווה את זה אחרת. עד שלא נכנסים לתוך החוויה, לא עם דברים שמבחוץ נראה כאילו. יש חוויות שהן רק מבפנים. שאת שלא תיכנס לתוך זה ולא תחווה את זה מבפנים, אתה לא תבין על מה מדברים. אפילו ילד אחד שנוסע לשבת, הבית מרגיש ריק. אחד חסר, אבל זה כאילו משהו שמשנה את כל האווירה. כל ילד בתוך הבית זה חוויה שאת שלא נמצאים בפנים, לא מבינים על מה מדובר. זה אי אפשר להסביר את זה, צריך לחוות את זה. אז נכון, אני מבינה את אלה ששואלים לי בחוץ, נכון? אני מבינה כי זה לפעמים נראה ממש בלגן, זה ממש מכוער, אבל כשחווים את זה, זה סיפור אחר. זה ממש סיפור אחר.
כמו שאומרים, כשתגדלו, תבינו. או כשתחווי בעצמך, אז תדעי בעצמך.
תדעי דברים אחרים.
כן. תודה שהערת לנו גם את זה, חני רות אברהם, מנחת קבוצות ומשפחה, קבוצות הורים, ובאמת שנזכה כל אחד לראות את זה בעיניים שלנו. תודה. ולפני שאנחנו נשמע עוד איזה שיר על חיוך של ילד או תפילה של ילד, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו ברדיו קול חי, מיד תהיה פה דליה על קו הטלפון, אני מזמינה אתכם לשאול אותה שאלות, דליה מיסנו כמובן, שאלות על ניקיון, המספר הטלפון שלנו זה 1-900-52-92-93, הקווים כבר פתוחים, כל מה שמטריד אתכם בניקיון הבית, ועוד שיר על ילד, על ילדים.
שבוקות את כל
שלום לדליה, מנהלת שירות והדרכה בחברת סאנו.
שלום לכולם.
כן, קר בחוץ וכבר אוטוטו שלג, ובטח יש הערכויות מיוחדות. איפה את גרה?
אני גרה ליד ירושלים.
אוקיי, אוקיי.
אז אני נערכת במיוחד.
את נערכת כן. במיוחד, ותכף אנחנו גם נשאל אותך באמת איך אפשר לחשוב בתוך הבית, איך, מה סאנו יכולים לעזור לנו כדי להערך כראוי, אבל ראשית נפנה לכמה שאלות של מאזינות ברשותך. אז קודם כל התחלנו, יש פה שאלה שקיבלנו, איך מסירים כתמי בוץ ממכנסי קורדרוי?
אוקיי,
את יודעת, קורדרוי לא... זה הבד הזה עם הפסים הבולטים לטובת האימהות שאולי לא מאבחנות את סוגי הבדים.
נכון. אז, פעם היה מאוד מאוד פופולרי. כן. היום חוזר. מה שצריך, דבר ראשון, להוריד את מירב הבוצים מברשת, זאת אומרת, להבריש את זה ולהוריד את המירב, ואז להטיז על זה את הסנוקל ביו, רסס וחבס, להשאיר אפילו, אם הקטם כבר ישן, אז להמתין אפילו לפחות יום, משהו כמו בין 6-12 שעות, ואחרי זה לחבס בטמפרטורה שלא עולה על 40 מעלות, עם מומלץ עם מפקת כביסה או ג'ל כביסה ביו.
כן, ואני מזכירה שהרבה פעמים המכנסי קורדרוי האלה הם בצבעים כהים, והם גם, כיוון שהם כותנה, אז הם מורידים צבע, אז לחבס כהה עם כהה ובהיר עם בהיר, שלא,
נכון,
שלא יהיו תלונות אחר כך. כן.
בדיוק, לגבי כביסה כהה, אז כדאי תמיד לפחות כמה כביסות ראשונות לעשות בנפרד.
בגלל עוטפי הצבע על הבד.
בדיוק, ולאחר מכן, באמת הייתי ממליצה, יש מוצר חדש שנקרא Mix and Match, זה ג'ל כביסה, שניתן לחבס כביסה צבעונית ולא להפריד צבעים. זאת אומרת, מה שהג'ל הזה עושה, הוא לא נותן בעצם לצבעים לרדת ולשקוע על בגד אחר. וזה דבר שנותן יתרון מאוד מאוד גדול, כי כשיש במיוחד ילדים בבית, יש לכל אחד בגד בצבע אחר, ואנחנו לא רוצים תמיד להתחיל להפריד. זה נותן מענה מעולה.
אוקיי.
כבר הזכרנו, אז זה מומלץ.
כן, כן, טוב, מעניין. הנה, שמענו עוד משהו. ועכשיו התותים שנמצאים בכל מקום, איך מוצאים את ה... איך מסירים כתם של תותים מחולצה לבנה?
במקרה הזה, דבר ראשון, ברגע שיש כתם, כדאי תמיד לטפל מיד. אם אנחנו אפילו עושים טיפה מים או מגבון בדקה הראשונה, הכתם יורד. ולא, אפשר פשוט להטיז את האוקסיג'ן, להשאיר... לא יותר מ-10 דקות, ומיד לחבס. במידה ולא ניתן להשתמש באוקסיג'ן, כי הבגד לא עמיד לאוקסיג'ן, אז אפשר גם במקרה הזה עם רסס כבס, אבל במקרה הזה להשאיר יותר זמן.
כן. טוב, עכשיו יש פה שאלה על ריח. איך אפשר, כיצד מסירים ריח של שמן גוף שהתפשט על חולצה שעשויה מבד לייק, זאת אומרת מבד שהוא סינתטי?
מותר לחבס, אבל את ה... האם מותר לחבס?
כן, כן, כן.
אוקיי, אז גם במקרה הזה הייתי מתיזה דבר ראשון על המקום את הסנוקל ביו רסס כבס, משאירה בערך שעה, מחבסת בטמפרטורה משהו כמו 30 מעלות, ובמקרה שבאמת הריח נספג, הייתי עושה אפילו תוכנית של קדם כביסה. הרבה פעמים אני ממליצה לאנשים שבגדים יש נניח ריח של זה, או ריח חזק, לעשות תוכנית של קדם כביסה, שבעצם אנחנו שמים גם מעט אבקה בתוכנית הראשונית, ואז בעצם הכביסה מתקבסת בתוכנית העיקרית, אחרי שירד ממנה רוב הריח. כי אם אנחנו לא עושים קדם כביסה, יכול להיות מצב שבאמת הכביסה כן תישאר עם ריח בתום הכביסה.
כן. טוב, אז פה יש לנו שאלה על סמיכת פוך שקיבלה ריח. כנראה הוציאו אותה מהאחסון, והיה בה את הריח שיפסנו אותה שנה שעברה, ויש עליה ריח. מה עושים?
הבנתי. אז דבר ראשון, לנסות להברר אותה. והייתי מתיזה לה אפילו את אחד מהסנו פרשים היבשים, שמכילים גם חומרים מנטרלי ריחות. היתרון זה שהם לא ירטיבו אותה, ובעצם ינטרלו ממנה גם את הריח.
כן.
ובפעם הבאה שמאחסנים, כדאי מאוד לאחסן א', שהסמיכה תהיה נקייה, וכדאי לאחסן אותה, אני הייתי מאחסנת אותה לא בתוך שקית ניילון, אלא בתוך ציפה, או השקית המקורית שבעצם קנו את הסמיכה בה, והיא בעצם עם עברור של בד.
טוב, ובואי נתייעץ איתך לגבי האיתום של החלונות, שלא ייכנס לנו רוח. יש לסנו איזשהו רעיון כיצד לאטום את הפינות, את הסדקים?
לנו אין חומרים מתאימים לזה, לצערי הרב, אבל שוב, הרבה פעמים כשבאמת הבית לא אטום לגמרי, אז מה שאני ממליצה לאנשים לעשות זה אפילו לשים, לקפל מגבות במקומות של החריצים ולשים אותם, ואז זה גם כן מונע את החדירה של האוויר. עכשיו, דבר שמאוד מאוד חשוב להדגיש, למרות שזה לא קשור לסנו, במידה ומחממים את הבית בתנורי גז או נפט,
כן.
חייבים להשאיר איזשהו פתח קטן של עברור, כי הגז והנפט בעצם לוקחים את החמצן ועלולים להגיע למצב של חוסם חמצן וחנק.
כן.
אז זה מאוד מאוד חשוב. כמובן, במידה ומחממים עם רדיאטורים רגילים או במזגנים, אז לא צריך להשאיר פתח עברור.
גם ברכב, גם בבית, להשאיר פתח עברור כדי שייכנס קצת חמצן. אנחנו רוצים לעבור את החורף הזה בשלום ולא חלילה בצרות.
ועוד דבר, כן. למרות שזה לא קשור לסנו, באמת עכשיו, מכיוון שנורא מאוד מאוד קר ואנשים מחממים, לא להשאיר תנור חימום בלילה
דלק.
קרוב לסמיכות, כי לא רוצים להגיע שוב למצב של אסונות. אנחנו רוצים לעבור את החורף ואת הסופה בשלום.
כן. אז תודה רבה על, על הרצון ועל הסיוע לעבור בשלום ובניקיון. תודה רבה.
יהיה לנו חורף חם ונעים.
חם ונעים ובריא. תודה רבה.
שבת ברחוב קובטת בחלונות ביתי אם רק תמצא לה איזה סדק ואיזה חפולי סופן הושבת ברחוב קובטת בחלונות ביתי אם רק תמצא לה איזה סדק ואיזה חפולי איפה תמשי כזה
וכאן מגיעה השעה הראשונה של תוכניתנו לסיומה. תודה לעמלים במלאכה, יעל איבר, העורכת והמפיקה שלנו, מוטי קופפר, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, ומי שדואג לנו למוזיקה הנפלאה ששמעתם בתוכנית, פרסומות, חדשות, ושובו אלינו גם לשעה השנייה של עניין משפחתי.
משפחתי עם מירי שניאורסון.
ושוב בוקר טוב לכם ושלום רב, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו בשעה השנייה של עניין משפחתי, כאן ברדיו קול חי, תוכנית שהכל בעל שמות, משמעויות. בכל אופן, אנחנו אוטוטוט כבר בפרשת שמות. יש לנו את המילדות העבריות, שפרה ופועה, שהיו משפרות את התינוקות ופועות לעומתן, וכך עזרו לעוד ועוד נשים להביא ילדים לעולם. כאן באולפן יעל איבר, העורכת והמפיקה המסורה, מוטי קופפר על הצד הטכני והמוזיקלי גם. אנחנו ברדיו קול חי 93 ו-92.8 FM. לכל שאלה, בקשה או תגובה, תוכלו להשאיר הודעה ב-1-900-52-92-93. גם אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, www.93fm.co.il, וכמו תמיד אני מזמינה אתכם המאזינות לשלוח לי רעיונות או בקשות לתוכניות הבאות. תיבת הדואר שלי כתובתה M-I-R-I-S-H שטרודל 93FM.co.il. וכבר אנחנו בילדים, בגלל שאנחנו עוסקים בהם מתחילת השעה הראשונה, אנחנו ממשיכים בהם. אז פגשנו שמות מיוחדים, ואנחנו עוד נפגוש שמות מיוחדים ומשמעויות, ובכלל ילדים. ועכשיו אנחנו רוצים להכיר ולפגוש ילדים מיוחדים עם צרכים מיוחדים. בוקר טוב לגברת אסתי ארנסטר, מנכלית סולם.
בוקר טוב.
כן.
בוקר טוב.
אז ככה, את שם בירושלים, הנערכת וככה מתכוננת לכבוד הסערה והשלג, ובבית הפרטי שלך, בבית סולם, בכל יום ויום או בכל שעה ושעה, יש הערכות מחודשת באמת לקלוט ולקבל את הילדים המיוחדים האלה. בואי תשתפי אותנו קצת מההתמודדויות האלה.
אכן, כמו שמירי הגדירה, סולם מהווה בית. בית ל-503 ילדים בעלי צרכים מיוחדים שמקבלים מענה חינוכי שיקומי יום-יום. האתגר והייחודיות של המערכת שלנו זה האוכלוסייה בעלת פוטנציאל. הילדים המטופלים בסולם הם ילדים שמתמודדים בחיי יום-יום עם קשיים מגוונים, והמערכת עושה כל שביכולתה לעזור להם לצמצם פערים כדי להגיע לחיים עצמאיים, להשתלב בקהילה, ואחוזי השילוב הם גדלים משנה לשנה. אנחנו רואים באתגר הזה שליחות עצומה. אנחנו שומעים כל הזמן על התוצאות המבורכות, על הילדים שהיו, עבדו קשה אצלנו, טופלו במאמץ רב ועלו בסולם והגיעו למסגרות הרגילות בהצלחה רבה.
כן, בואי תספרי לנו קצת איך זה עובד. אנחנו, בלי עין הרע, מתחילת התוכנית מעודדים עוד ועוד אימהות יהודיות כדי לעשות את השליחות המוטלת עליהן ולהביא עוד ילדים לבית היהודי, לתת את הכוח. ופתאום ככה איפשהו בסוף השנת חיים הראשונה או בתחילת שנת החיים השנייה או לפעמים אפילו בלידה, פתאום האישה מגלה או הזוג מגלה לחרדתו שיש קשיים, או הילד נולד מיוחד, כמו שמגדירים את זה, וכמו שצרכי עמך מרובים, גם קשיי הילדים מרובים, ואז הם מגיעים לשוקת שבורה, מה עושים, איך מגיעים. ספרי אפילו סיפור של אישה שפתאום ככה מצא את עצמה מול שוקת שבורה שכזו.
בהחלט. אז האם היא באמת השותפה זו ששמה לב, זו שרואה שמשהו לא מתפתח כשורה, זו שהנורות האדומים מאותתים לה מאוד מהר שמשהו כאן בהתפתחות מחייב התייחסות. אנחנו רואים משנה לשנה הרבה יותר מודעות, הרבה יותר ערנות, הרבה יותר נכונות של אמאות לטפל. אני יכולה לספר לכם על אמא של ארלה שהביאה אותו למעון יום רגיל וידעה שהוא זקוק לעזרה, ידעה שהוא
בתוך תוכה היא ידעה.
עם קושי של התפתחות, אכן, והביא אותו למעון מאור חיים, ששם פועלת תוכנית מסיכון לסיכוי. והיא אמרה, הילד הזה יישאר פה במעון, הוא זקוק להרבה עזרה, אבל אתם תראו לעזור לו כאן בתוך המעון, ואני מקווה שהוא יתקדם, כי יש לה כבר ילד בחינוך מיוחד, והיא לא מסוגלת לחשוב על ילד נוסף, שיצטרך לעבור את אותו מסלול. והילד הגיע לכיתת התינוקות במעון מאור חיים, טופל באהבה רבה, קיבל טיפולים במסגרת תוכנית מסיכון לסיכוי, אבל הצוות ראה שזה לא זה, זה לא, כמה שהן משתדלות, מנסות, מתאמצות, ההורים מתאמצים, זה לא מה שהוא זקוק, זה מעט, הוא צריך הרבה יותר. ולא היה פשוט, ההורים סירבו לקבל את זה. אז נפגשנו איתם, ובעצם דיברנו איתם על המציאות הזו, שיש להם הזדמנות לתת לילד מתנה. יש להם הזדמנות לתת לו פרק זמן שהוא יקבל טיפול אינטנסיבי ביותר, שהוא לא ייפגע מזה, שהתדמית שלו לא תיפגע, שהוא רק יתחזק, יתעצם, ואין להם הזדמנות להשלים את זה בהמשך הדרך. היה להם מאוד קשה, אבל הם הבינו שזה הדבר הנכון. ולשבחה מיאמר שהם באמת התגייסו מיידית, הלכו לאבחונים, הגיעו לקופת חולים, עשו את הפרוצדורה שנדרשת והיא לא קלה, בפרוצדורה מול הרשויות, מול קופות חולים. הם הגיעו בשלב הסופי, קיבלו את האישור, והילד התחיל במעון של סולם. בקושי חודש מאז שהילד נכנס, וההורים הגיעו ממש בוכים מהתרגשות, ואמרו, אנחנו לא מאמינים בכזה פרק זמן קצר, כיתה של 8 ילדים, 4 אנשי צוות, פיזיותרפיסטית, מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת, הכל בכיתה אחת, יום-יום, באינטנסיביות, 8 שעות ביום. אין דברים כאלה, אין... ההבדל היה עצום, עצום בהתפתחות. הילד התחיל להגיב, התחיל לראות, והיום יל ארלה הולך, כבר מתחיל לדבר, למרות שלא נתנו לה הרבה סיכויים, למרות שחששו שזה לא יקרה. אמת, הרבה סייעת דשמיא, הרבה השתדלות של ההורים, והמון המון מאמץ של כל הצוות הסובב. בקשה אותי אישה השבוע, והיא אמרה לי, יש לי שתי בנות שעובדות אצלכם, והן עובדות מאוד מאוד קשה. אמרתי לה, נכון, זה המכנה המשותף של כולנו. עובדים מאוד מאוד קשה ומתאמצים מאוד, ובסייעת דשמיא עוזרים מאוד ורואים הצלחה מאוד מאוד גדולה. אז כן. במקום ההורי הזה, המסר לאמהות זה, אל תדחקנה, קחו את האומץ, יש מענה, זה בסדר, זה נכון, זה חשוב, זאת הזדמנות פז שאין דרך להחזיר אותה בשלב מאוחר יותר.
זה קריטי בשלבים הראשונים של החיים, זה קריטי לעתידו של הילד.
ממש, ולראות מצד שני את אלה שלא טופלו ועברו את כברת הדרך וצברו פערים, זה עצוב, זה עצוב, זה בלתי הפיך, ולכן קצת מודעות עם הרבה אומץ ונכונות מביאים את ההישגים. ומי שכבר נמצא בחינוך המיוחד, היה לנו השבוע אסיפת הורים, אז אמרה אחת האימהות, הילד שלי כבר פה, אני לא יודעת אם הוא צריך, אם הוא לא צריך, אם הוא יקבל זכות או לא, אני שולחת אותו לכאן, מה שעושים פה, איך מקדמים, איך משקיעים, אין מקום בעולם שיעשה את זה.
אז אתם זכיתם באמת להיות שם שליחים, ולעמוד ממש, איך אומרים, בשורה הראשונה מול הילדים וההורים, ואיך אנחנו, שאר האימהות שמאזינות, שמקשיבות, שנמצאות ברחבי הארץ, יכולות גם לתת יד לילדים האלה כדי לעלות בסולם.
אז אני חושבת שדבר ראשון, המסר הכי אישי והכי אימאי, זה להגביר מודעות.
כן, לעקוב, לא להדחיק.
לראות, ולא להכחיש ולא להדחיק, אלא לתת את העזרה ולדעת שזו הזכות הכי גדולה שלנו, שאנחנו יכולים לתת לילד את המקסימום שמגיע לו. והדבר השני, אני מזמינה אתכם להיכנס לאתר של סולם. יצאנו במיזם חדש שנקרא אמץ ילד. במסגרת אימוץ הילד, חברים וידידים מוזמנים להיות שותפים במימון טיפולים, שירותים נוספים שילדים זקוקים להם. בסכום קטן תוכלו להיות שותפים לעשייה גדולה ומבורכת. אתם מוזמנים להיות שותפים ולקחת חלק.
כן. טוב, אסתי ארנסטר, הגברת אסתי ארנסטר, שעושה כל כך הרבה בשביל ילדים כאלה, וכל סיפור זה עולם מלא, עולם ומלואו, כל ילד שבאמת מצליח לממש ולצאת אחר כך ולהשתלב במסגרת רגילה, זה באמת...
הנחת של כולנו.
הנחת של כולנו. תודה רבה לך, ושיהיה באמת בשורות טובות לכל הילדים.
תודה מירי, ותמשיכי להיות שליחה טובה.
אמן, תודה.
כל טוב.
כשאתה שוכב לבד ואיך עצוב כל כך, אתה בודד, אתה בודד. כשאתה מביט סביבך וכולנו שם איתך, וזה עוזר, וזה עוזר. שומרים עליך, אתה מחייך, אבל אתה ממשיך להתייסר. ילד גיבור שלי, תהיה חזק, השם יהיה בעזרך, אל תדאג. ילד גיבור שלי, אל תתייאש, כולנו ביחד.
איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
שלום ובוקר טוב למרב לוי, יועצת משפחתית וזוגית, ואנחנו
בוקר טוב
ומבורך, ואנחנו עדיין בתוך המשפחה, כן, עם שמות ומשמעויות, ובתוך המשפחה יש תפקידים שונים, יש תפקידים של הבעל, הגבר, יש תפקידים של האישה, ויש גם את אלה של הילדים. אז אנחנו רוצים לשמוע ממך איך את רואה אותם.
אוקיי, אז כשאנחנו אומרים תפקידים במשפחה, אז מיד עולה לנו, קונוטציה של חלוקת תפקידים. מי עושה מה החלק שלך בבית, מה החלק שלי, מי החלק להוריד את הזבל, מי לקום התינוק.
כמו במפעל גדול.
מקום קצת שונה.
כן.
בין לזוג, רואים את זה בצורה מאוד מוחשית שבני זוג באים לטיפול, יש איזשהו ריקוד. בריקוד הזה יש שני שותפים, ולפעמים הריקוד הוא לא ריקוד מתואם, אלא ריקוד שבו שני בני הזוג, במקום לרקוד בהרמוניה, בעצם דורכים זה על רגליו של זו. אבל בעצם לכל אחד מהם יש את החלק שלו בריקוד. גם אם אחד דורך על השני באופן מתמיד, והשני כל הזמן נדרך בעצם, השני הוא גם חלק מהריקוד, הוא גם בעצם הרגליים שלו נמצאות שם פעם אחר פעם, כדי שהשני בעצם ידרוך עליהם. בעצם אפשר לומר שזה איזושהי דרמה שיש בשני שחקנים. כל אחד משחק את התפקיד שלו בסצנה הזאת. לדוגמה, הגיע לזוג שהבעל התלונן שאשתו שולטת עליו. כמובן האצבע הייתה מופנית כלפיה, היא זו שצריכה להרגע, להנמיך את האף, גם את הווליום, היא לא עושה פחות הריצה. מאוד קל ליפול למלכודת הזאת שהיא בעצם המסכנה וצריך, סליחה, שהוא זה שמסכן וצריך פה איזשהו טיפול לאישה. היא מצידה אמרה שיש לה בעל בלי עמוד שדרה, כל דבר הוא מסכים לעשות ואף פעם הוא לא מביע את דעתו, אף פעם לא מתנגד. אבל בעצם בדרמה הזאת יש שניים ולשניים יש תפקיד. הוא בעצם לאורך כל הדרך, עם כל זה שהוא מרגיש שם זה רע מדי פעם, אולי אפילו תמיד מרגיש שם זה רע, בעצם מאפשר לה לשלוט עליו, כי אם היא שולטת אז הוא נכנע. הוא ממשיך להיות שם, גם אם לפעמים מרגיש שזה רק בגלל שאין לו ברירה. בעצם השאלה שאנחנו נרצה לשאול היא, מה גורם לו לאפשר לה לשלוט עליו? מה גורם לו להיות שם בכל זאת, ולא לברוח? ומה גורם לה להשאיר אותו במקום הזה? בעצם במהלך הטיפול אני מפנה את השאלות האלה לבני הזוג. אני שואלת פשוט, מה משאיר אותך שם? איך זה שאתה נותן לה לשלוט עליך ככה? מה אתה מרוויח במקום הזה הנשלט? עכשיו, לא קל לבן אדם לענות על שאלה שהוא אף פעם לא התמודד איתה. בעצם הפעם הראשונה הוא שומע שייתכן שהוא לא מסכן כל כך, אלא אולי יש לו איזשהו רווח צדדי מזה. אולי אפילו הוא לא מודע אליו.
אולי הוא אפילו בוחר בזה, בלהיות במקום הזה.
מירי, אני לא כל כך שומעת אותך, אז אם את מדברת, אני אולי לא מתפסת.
כן, אנחנו אבל שומעים אותך היטב, אז אנחנו מנסים להקשיב ולשמוע מה באמת תומן בחובו הרווח הזה.
בעצם פעם ראשונה הוא נכנס לרעיון הזה שיכול להיות שהוא בעצם כמעט מבקש ממנה אפילו שתשאירו אותו שם. והשאלה היא בעצם למה. הרבה פעמים אדם יגיד שזה נותן לו נניח גב מסוים, מונע ממנו לקחת אחריות, מה שהוא אף פעם לא ידע לעשות. היא מצד שני יכולה לומר שהיא מקבלת בזה איזושהי הרגשה שהיא קיימת, שהיא חלק מהחיים שלו, בזה שהיא בעצם מתערבת לו ושולטת על כל דבר שקשור או לא קשור אליה באופן ישיר. בעצם שניהם מוצאים את עצמם פתאום במקום שבו אין איזה אחד שהוא מסכן ואחד שצריך להשתנות, אלא משחק שבו שניהם לוקחים תפקיד. נניח גם אישה שמתלוננת, דוגמה על בעלה שהוא בדיכאון, אומרת, הוא לא יוזם, הוא לא פעיל, היא גם יודעת להגיד עליו שהוא לא יודע לאהוב, והוא מאשר, אומר, כן, אני כזה. אני לוקח כדורים, תמיד הייתי כזה, לא פעיל, חסר חיות. ולכאורה, אפשר לומר, טוב, בוא נשלח אותו לאיזשהו טיפול פרטני, שיטפל בעצמו, מה היא אשמה. אבל בעצם מצד ברור ותהיה על הדברים, תוך כדי ככה אפשר הרבה פעמים מתברר שהבן אדם כן במקומות אחרים שהוא בוחר לעשות את זה יודע ליזום, להפגין אהבה ולעשות דברים בכי אמרת נניח בכל מה שקשור לילדים שלו לדוגמה. וכן, והוא עדיין דיכאוני חרדתי מאובחן, זה לא מוציא אותו מהמקום הזה, ועדיין הוא בוחר במקומות אחרים להפגין משהו אחר. ועד השאלה בעצם משתנה לגמרי, במקום לומר מה עושים איתו ואיך עוזרים להומללה הזאת שחיה איתו, גם זה כבר לא הוא, אלא היא שמאיזו סיבה מסוימת ולאו דווקא מודעת משאירה אותו במקום הזה, כי הוא הרי יודע לצאת ממנו כשהוא רוצה, וגם הוא שמשאיר את עצמו במקום הזה מולה, מה הוא מרוויח בזה בעצם? עכשיו, זה איזושהי התמודדות שוב לא פשוטה לפעמים, עם משהו שעד היום ידעתי להגיד שאני המסכן, או שאני אין לי ברירה, ופתאום להגיד, יכול להיות שאני גם בוחר בזה, ואולי אני אפילו מרוויח מזה משהו, ולא רק נזוק מהמצב הזה. אז בעצם כשבני זוג מצליחים לחשוב על זה בצורה הזאת, זה בעצם שם אותם במקום אחר לגמרי. אז בעצם העבודה היא בגדול לשבת ולבדוק איך אני במעשים שלי תורמת לזה שהוא יהיה נניח דיכאוני, או סמרטוט כזה בלי עמוד שדרה. מה במה שאני משדרת לו, מה במה שאני אומרת ועושה, משאיר אותו שם. וכדי לדעת מה אני עושה שמאפשר לו לשלוט עליי נניח, אז אולי כדאי לבדוק איתו, ואולי בפעם הראשונה לשבת ולהקשיב למה שיש לו להגיד.
מירב?
בגדול. כן.
כן, אנחנו שומעים אותך, קצת מנסים לאבד את האחריות האישית שהעברת לכתפינו, לבן הזוג ולבת הזוג, או אחד עם התפקידים המיוחדים שלה, ואיך לוקחים את הכוח הזה באמת כדי להמשיך להזיז את הסירה המשפחתית הלאה, את הספינה הזאת. אז קודם כל, תודה רבה. תודה על השיתוף ועל היכולת להבחן קודם כל את הדברים האלה, ובאמת שנזכה להשכיל ולקחת את הכוח מזה הלאה. תודה מירב.
אמן, תודה לך מירי. להתראות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם מירי שניאורסון.
אז אחרי שדיברנו כל כך הרבה על שמות, אנחנו רוצים לדעת איך מרגישים כשמסתובבים בעולם עם שמות מיוחדים או עם שם מיוחד שכזה. שלום ללוטם גפן.
שלום לך מירי, מה שומך?
אז רגע, מה השם? לוטם גפן?
השם הפרטי זה לוטם, שמשפחה גפן.
כן, ומעמד מאחורי מי שחשבה, חשב או חשבה על השם המיוחד הזה.
תראי, אמא שלי הייתה, זיכרונה לברכה, הייתה מאוד יצירתית. תביני שאנחנו ארבעה אחים, לאחותי הצעירה קוראים דילטן, שזה בכלל ככה שם מאוד מיוחד.
כרם שלם היה לכם בבית, כרם של ענבים כנראה, גם גפן וגם...
וככה מאחורי כל שם יש את הסיפור המיוחד שלו, שבזכותו השם נבחר.
את רוצה לספר לנו על הסיפור של השם שלך? או אולי של אחותך?
את האמת דווקא של טילטן זה מיוחד בעיניי. אומרים שטוענים שטילטן עם ארבעה מעלים מביא שפע ומזל, אז בתור ילדה רביעית ככה ייחלנו לברכה שתיכנס לבית.
אהה, טוב, אז אני בטוחה שטילטן הזאת אכן מבורכת. ומה ועל איזה עוד שמות מיוחדים את יכולה לספר לנו?
לבת שלי קוראים קרן אור.
אוקיי, על קרן שמענו, אבל ביחד, ועל אור גם שמענו, אבל איך זה מתכנס?
זה ככה, כן, שבעצם המשמעות המשותפת של שני השמות יוצרים את המשמעות החדשה, למען האמת היא באמת גם על שם בצורה יצירתית, על שם מימי זכרונה לברכה, שקראו לה נורה רחל, אז השם חיבה של קרן אור זה קרן נורה, בעצם נכנס שם השם גם של אימי.
יפה, יפה מאוד. אז מתוך כל פרץ היצירתיות הזאת שנוגע דווקא לשמות, אנחנו רוצים לשמוע במה את עוסקת, מה הביא אותך להקים את הדבר שבו את מתעסקת ובעבור מי.
העמותה שקמתי לאחרונה נקראת מעלה. זה ראשי תיבות של מעגלי עוצמה להם העצמאית, שבעצם מטרתה היא להוות מערך תמיכה לאמהות חד-הוריות. וזה הוקם מתוך צורך קודם כל פרטי, בהיותי אם חד-הורית. אנחנו נוכחים לדעת שזה צורך שהוא גדל ו... מיום ליום, גם בציבור הדתי. ככה, היום זה כבר לא סוד, כל אחד מכיר מישהי שהיא אם חד-הורית, שמתמודדת באמת במציאות מאוד מאתגרת.
כן, אז אנחנו, בוא נחדד את זה בציבור שלנו, אם חד-הורית זו אישה שאו לא עלינו התאלמנה, או מסיבות כאלה ואחרות דרכיה נפרדו והתגרשה מבעלה, והיא נאלצת לעמוד ככה ולפרנס את ילדיה ולחנך אותם ולהיות אחראית לשלומם ולקיומם.
לחלוטין, תודה על העברה.
כן.
אז באמת אותה אם שהיא גיבורה אמיתית נאלצת להתמודד עם כל כך הרבה מישורים חדשים שלעיתים לעולם לא התמודדה עמם לפני כן, החל מניהול תקציב משפחתי, חינוך בין שני בתים, ההתמודדות האישית רגשית שלה, מציאת זוגיות חדשה ועוד. ואנחנו למעשה רוצות לאפשר לאותן אמהות את אותו מענה לכל הצרכים שיש להם, כדי שיוכלו באמת לשוב לדרך המלך ולחזק את עצמן ובעקבות זה את משפחתן, ולהיות אותו בית, אותה חממה, לאפשר להן לצמוח ולגדול מתוך המקום המאתגר הזה.
ובאיזה דרך אתם פונות לנשים או מגיעות אליהם או איך הן מגיעות אליכן?
למעשה בימים אלה ממש נפתחות ברחבי הארץ סדנאות, שזה סדנאות שממש מעניקות כלים רגשיים ויישומיים מאוד פרקטיים, באמת במסגרת של קבוצה אינטימית עם הנחה, כ-12 מפגשים, וממש בקרוב גם יהיו ימי עיון הם מרוכזים מבחינה ארצית, שבתות, פעילויות שמשלבות את האימהות ואת הילדים.
אמא תצא אותה אישה שככה מתמודדת ביום יום עם כל כך הרבה קשיים, אמא היא תצא מאותה סדנה, מאותה פעילות, מה היא תקבל שם?
ברמה האישית רגשית זה באמת חיזוקים וככה עצמה פנימית. וברמה הפרקטית זה החל ממידע של איך להשתמש בכל הזכויות שמגיעות לה, ייעוץ משפטי על ידי עורכי דין, כלים חינוכיים על ידי אנשי חינוך שממש ממוקצעים ומנוסים בתחום של הורות שכזו. ועוד, אנחנו ככה גם כמובן מזמינים כל מי ששומעת או שומע מישהו שזה יכול להיות רלוונטי עבורו לפנות אלינו באופן אישי בדף הפייסבוק כדי שנוכל לתת להם את המענה הטוב ביותר.
טוב, אז לוטם, מלבד שם מיוחד, גם יש לך פעילות מיוחדת שהיא שליחות של ממש לעזור לנשים אחרות. כמו שאנחנו מבינים, זה מעגלי נשים של נשים שכן חיות באורח חיים דתי או חרדי, ולתת להם את ההקלה ואת הכוח כדי להמשיך הלאה במעלה החיים, כמו שנקרא ארגון מעלה.
מעלה. לתת
להן
לעלות איתן את עצמן ואת משפחתן שיעלו יחד מעלה.
כן, לחזור לדרך המלך כמו שאמרת. תודה רבה ללוטם גפן, ושתמשיכי לעשות חיל וללכת מעלה.
אמן.
תודה.
שבא שמיים שייתן לבחור שבשמיים שיתן בנכון אהב עושוי ויר עושוי בשיהי רס השם על פונך כל ימי ימי חיי
חזרנו אליכם ומבשרים לנו על הקור, על החורף, על השלג. אז כשקר בגוף ובידיים, אז אולי אפשר להכין כוס תה, ספל תה. שלום לאילנה ריידר שניצר, מנהלת שיווק ופיתוח עסקי בחטיבת תה, מזון ובריאות בחברת
שסטובית. שלום, שלום מירי.
שלום ובוקר טוב. אז אנחנו כבר רואים את התה מול העיניים עוד לפני שאנחנו רואים את השלג. זה כמעט מילים נרדפות חורף ותה.
כי כולנו נערכים ומתכוננים ובחורף אין כמו כוס תה חם וכולנו יודעים את זה. ובעצם אנחנו בימים האלו ממש חברת פומפדור שזה התה שלנו שקנו סדרה שבמיוחד בקשרות מהדרין של בדת חוג חתם סופר בני ברק עם סדרה של מגוון טעמים שבעיקרם גם תה ירוק, תה ירוק קלאסי, תה ירוק עם לימונין ולואיזה, תה ירוק ננה כמומיל ובעצם התה הזה הוא משהו שהוא מצוין וטוב לכולנו ושואלים אותנו הרבה למה דווקא תה ירוק, מה מיוחד בו ומה שונה. אז קודם כל תה ירוק חשוב לדעת שהדבר המרכזי שבו זה תה שבעצם מופק באמת מעלים הצעירים ביותר של התה, ומכיל בתוכו את האחוז הגבוה ביותר של אנטי-אוקסידנטים, מה שבלשון המקצועית מי שמכיר זה EGCG, שבעצם יש לו את כל הסגולות הנהדרות מעבר לתכונות של האפקט המרגיע שכולנו מרגישים אחרי ארוחה חמה, שאנחנו שותים כוס תה חם, וזה בעצם עוזר לנו להרגעה ולעיכול. יש לזה גם את נוגדי החמצון שבעצם מסייעים לנו גם להוריד רמת קולסטרול בדם, גם לחזק את המערכת החיסונית שלנו, במיוחד בחורף, לטפל בכל מיני מחנות זיהומיות שונות, ואפילו מחקרים שמראים למניעת סרטן, ככה שיש לנו הרבה מאוד סיבות טובות לשתות תה ירוק.
כן, איך מייצרים אותו, את התה הזה, ומצליחים לשמור על כל הדברים שציינת קודם, כל התועלות הבריאותיות האלה?
נכון, אז קודם כל תה, והרבה וגם אנשים לא יודעים, תה זה 100% מוצר טבעי, הוא מופק מעל התה והוא טבעי, ובעצם כמו כל מוצר טבעי, יש הרבה חשיבות לתהליך ההכנה שלו. מוצרי התה של חברת פומפדור מיוצרים כבר מעל 100 שנים, והם מכילים את העלי תה באמת הטריים, כמו שאמרתי, והטהורים ביותר שיש בטבע. בעצם מפיקים אותם בצורה מאוד מוקפדת, מאוד מיומנת, עם שמירה מיוחדת על הטריות ועל הערכים הבריאותיים, כדי למלא כמה שיותר מהר, בעצם מהשלב שאנחנו זורעים את העלי תה, שמחפשים את האדמה הטובה ביותר, עם האגרונומיה הטובה ביותר, תנאי אקלים מצוינים, שבעצם ככה כל התהליך מהגידול ועד הקטיף ועד מיון, ועד לשלב האחרון, שזה בעצם תהליך הייבוש, נעשה בצורה מקצועית ובצורה טובה, שגם שומרת על כל הערכים הטובים שבאים מהטבע, ישר לתוך המערכת שלנו.
כן, אז בואי תספרי לנו איך אנחנו הישראלים בוחרים את כוס התה שלנו. באנגלית זה נשמע באמת יותר טוב, אומרים, it's not my cup of tea, it is my cup of tea.
נכון, נכון. אז אנחנו דווקא מדינה מצוינת מבחינת שתיית תה. אנחנו גם נמצאים הכי גבוה בגידול דווקא בתה הירוק. יש לנו גם את סוגי התה כמובן של חליטות צמחים.
אנחנו צריכים כנראה הכי הרבה להירגע, זה לא סתם.
אנחנו צריכים בהחלט להירגע. אנחנו גם ככה בארוחות של חגים וגם בארוחות שבת, גם אבא שאוהב לאכול, אז ככה הכוס תה חם גם מאוד עוזר להרגיע.
כן.
ובעצם מה שמיוחד אפשר לראות בכוס תה שלנו, קודם כל אני רק אציין, כי הרבה מאוד שואלים אותנו, אפשר לשתות כוסות תה בגלל נושא הקפאין, זה תמיד עולה. בכוס תה יש מעט מאוד קפאין, במיוחד בכוס תה ירוק, שמכיל משהו כמו 15 עד 20 מיליגרם של קפאין, זאת אומרת שמי ששותה אפילו 12-15 כוסות ביום,
לא יזיק,
זה מצוין ובריא ולא יזיק בכלל.
כן.
בעצם כשפותחים גם את השקית של התה, אפשר לראות גם בפרוצדורה, יש בעצם חלוקה כפולה בשקית של התה. אנחנו ככה תמיד נותנים טיפ קטן בגלל הנושא של האנטי-אוקסידנטים, שאפשר לשים את המים החמים בכוס, לחכות כמה שניות ככה שקצת קצת החום יורד, לשים את השקית תה בפנים, וזה בעצם ככה הטיפ הכי טוב גם לשמור אגב על כל הערכים שבאים ביחד עם התה. זה ככה אפקט, ככה טיפ קטן, ובאמת אנחנו צרכנים של תה בכל שעות היום.
נהדר.
התה אגב, כן, הוא מאוד מומלץ מילדים ועד למבוגרים ו... כל מי שרק רוצה, יש מגוון סוגים שמתאים לכולם, אז ככה כל אחד יכול למצוא
כן,
את התה.
ומזג האוויר מרים לנו להנחתה, ואנחנו כבר רצים לעשות את כוס התה שלנו. תודה רבה נכון. לאילנה ריידר שניצר,
רבה.
מנהלת שיווק ופיתוח עסקי בחטיבת המזון ובריאות בחברת שסטוביץ', שיהיה לנו בריא ונעים עם התה שלנו. ואנחנו, כן, נפרדים, כבר חלפו ביפי, הסתיימו השעתיים האלה של עניין משפחתי. תודה לעמלים במלאכה, יעל איבר, העורכת והמפיקה, המסורה, מוטי קופפר, הטכנאי והעורך המוזיקלי, כאן מירי שניאורסון. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. אחרינו תהיה תוכנית המוזיקה, בקצב היום, האזנה, הרבה, צהריים טובים, וחורף בריא וגם שמח. Thank you.